השיעור יום מוקדש לרפואה שלמה בעזרת השם לאילה שחר בת מוריה בתוך שער חולי ישראל. נודה לכולכם, תלמדו לרפואתה.
שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קי"ב במסכת פסחים, נתחיל 8 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים בשורה הראשונה בדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים, כשגם היום אנחנו ממשיכים בסוגיות האגדתא, כשבחלק הראשון והשני של השיעור נמשיך בדברים שראינו אתמול ושלשום, של דברים רוחניים, שדים, מזיקים שיכולים לפגוע בנו. בחלק השלישי ממש לרגע נעזוב את האגדתא ונחזור למשנה, לעניין הלכתי שקשור לליל הסדר, אבל מיד אחרי זה בחלק הרביעי שוב נחזור לאגדתא לכל מיני עצות שרבנים נתנו לתלמידים ולבנים שלהם. בואו נתחיל. אז החלק הראשון זה כל מיני סגולות רעות, כלומר דברים שאם עושים אותם הם יכולים לגרום לאיזושהי תוצאה רע, בדרך כלל הסיבה היא לא טבעית אלא משהו רוחני יותר, ואת החלק הזה נחלק לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון רב יוסף, שאגב היה עיוור, מביא שלושה דברים שיכולים לגרום לעיוורון, וזה מי שמסתרק כשהשיער יבש, ומי ששותה את היין שמטפטף מהחבית, כנראה הכוונה היא שהיין נגמר והוא שותה את הטיפות האחרונות, ומי שנועל נעליים על רגליים רטובות. אלה הדברים שרב יוסף הביא. בהמשך הגמרא יש עוד שני דברים שפוגעים בעיניים, וזה מי ששותה מים מצלחת, ועוד יותר בהמשך הגמרא מי ששותה מים מאגם או נהר בלילה. זה סעיף ראשון, דברים שפוגעים בעיניים. סעיף שני, נראה ארבעה דברים שגורמים לעניות. דבר ראשון זה תלאי בביתה, כלומר מי ששם את הלחם בסל שתלוי באוויר זה גורם לעניות, אבל לשים שם בשר ודגים זה בסדר. דבר שני זה פארי בביתה, שזה מי שיש לו בבית פת צובין. היום זה דווקא נחשב טוב, זה קמח מלא, אבל בזמנם זה הנחשב למאכל עניים, אז מי ששם את זה בבית, יש מפרשים שזה סגולה רוחנית לעניות, יש מפרשים שבזה הוא מראה שהוא קמצן, וקמצנות זה סגולה לעניות. זה דבר שני. דבר שלישי זה נשפרה בביתה, כלומר מי שיש לו פירורים של לחם על הרצפה, זה גם כן סגולה לעניות. יכול להיות שיש כן גם כן הסבר טבעי שזה מראה על עצלנות לנקות, והעצלנות זה כמובן סגולה לעניות, אבל יש כן גם סיבה רוחנית, וזה שמצד אחד המלאך שממונה על הפרנסה נקרא נקיד, שזה בארמית ניקיון, כלומר הוא אוהב ניקיון והוא מגיע רק לבתים נקיים, ומצד שני המלאך של העוני נקרא נבל, כלומר לכלוך, כלומר הוא בא דווקא לבתים מלוכלכים. בקיצור, אתם רוצים להיות עשירים, תנקו טוב את הבית. ואגב, מלאך עוני הזה מגיע דווקא בלילי רביעי ושישי, בהמשך נראה מה מיוחד בימים אלו. בכל אופן, עד כאן הדבר השלישי. דבר רביעי שמביא לעניות זה צעה על פי הקד, כלומר מי שמכסה את הקד לא בכיסוי הרגיל שלו אלא בקערה, גם זה סגולה לעוני. ועד כאן הסעיף השני, ארבעה דברים שגורמים לעניות. הסעיף השלישי זה בשורה האחרונה בעמוד הקודם, וזה דברים שגורמים לאדם איזשהו פחד לא מוסבר, ונראה לגבי איזה שני דברים. דבר אחד זה אוסף של פעולות שאחרי שעושים אותם אמורים ליטול ידיים, ומי שלא נוטל ידיים אז מפיל עליו פחד. באיזה דברים מדובר ולכמה זמן מגיע הפחד, אז נראה את זה מהחמור לקל. הכי חמור זה מי שאוכל תחלה, כלומר שחלאי, ולא נוטל אחרי זה ידיים, אז נופל עליו פחד ל-30 יום. מי שמקיז דם ולא נוטל ידיים אז ל-7 ימים. מי שמסתפר ולא נוטל אז ל-3 ימים. ומי שגוזס ציפורניים ולא נוטל אז יום אחד. זו קבוצה הראשונה של דברים שגורמים לפחד, כי הוא לא נטל ידיים. דבר שני שגורם לפחד זה מי שנוגע באזור השפם, כלומר בין הפה לבין הנחיריים, זה גורם לפחד, כנראה הם עושה את זה הרבה. ואגב, מי שרגיל לשים יד על המצח, זה גורם לעייפות, וזה היה הסעיף השלישי. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, היינו אוסף של סגולות רעות, א' לעיוורון, ב' לעניות, וג' לפחד. החלק השני זה בשורה השישית בעמוד ב', וזה בעצם סוג של המשך מהחלק הראשון, כי גם כאן נדבר על כל מיני סכנות רוחניות, רק שעכשיו זה מתמקד בסכנות שקשורות לאכילה ושתייה, ונראה לגבי זה שלושה סעיפים. סעיף ראשון, אם שמים אוכל ומשקה מתחת למיטה, אפילו שיש עליהם כיסוי, אז שורה עליהם רוח רעה. סעיף שני, מי ששותה בחושך, בלילי רביעי ושישי, שכבר מקודם הזכרנו שזה לילות יותר מסוכנים, אז יש רוח רעה ששורה על המים, ודמו בראשו, זה מסוכן. עכשיו תשאלו, בן אדם קם באמצע ליל רביעי והוא צמא, מה הוא יעשה? אז הגמרא מביאה 5 אפשרויות איך להימנע מהנזק. אפשרות ראשונה, כנראה הכי טובה, זה לומר את 7 הקולות שיש בתהילים כ"ט, כלומר, כל השם על המים וכולי, כל השם בכוח, כל השם בהדר, כל השם שובר הרזים וכולי, 7 הקולות שיש שם, זו שיטה ראשונה. שיטה שנייה זה לומר איזשהו לחש שלא ננסה להבין אותו, וזה לול שפן, הנגרון, הנרדפין, בין כוח ויתיבנה, בין בלי ישמינה הזילנה, את הסוף קצת אפשר להבין, הוא בעצם אומר לרוח, יש כאן מטרות יותר שמנות ממני, לך אליהם, עזוב אותי, זו שיטה שנייה. שיטה שלישית, אם יש לו עוד איזה חבר שישן שם, אז שיעיר אותו ויאמר לו פלוני בן פלונית, כלומר הוא אומר את השם של החבר, אני צמא, ואז ישתה. זו שיטה שלישית. שיטה רביעית, אם אין שם חבר, שידפוק עם המכסה של החבית על החבית עצמה ויעשה קצת רעש, ואז ישתה. ושיטה חמישית, שיזרוק קצת משהו לתוך המים, ואז ישתה. עד כאן הסעיף השני לגבי מי ששוטה בחושך בלילי רביעי ושישי. סעיף שלישי, זה מה שכבר הזכרנו מקודם, זה לא לשתות מנהרות ואגמים בלילה, זה יכול לגרום לשברירי, כלומר לעיוורון. אגב, בסוגיה בעבודה זרה, הסכנה היא לא עיוורון, אלא שהוא יבלה איזה הלוקה. בכל אופן, מה יעשה אם בכל זאת הוא רוצה לשתות? אז כאן יש שתי שיטות. שיטה אחת, קצת דומה למקודם, שימצא חבר ויאמר לו, פלוני בן פלונית, אני צמא, ואז ישתה. שיטה שנייה, אם אין לו שם מישהו שיאמר לעצמו, פלוני, כלומר, השם שלו עצמו, אמרה לי אמי, הזדהר משברירי, כלומר מהעיוורון הזה, וכאן הוא כל פעם אומר עוד פעם את המילה משברירי, רק שכל פעם הוא מוריד עוד אחת מההתחלה. כלומר, בהתחלה הוא אומר הזדהר משברירי, ואז שברירי, ורירי, רירי, יירי, רי. כלומר, כל פעם הוא מוריד עוד אחת מההתחלה, ובסוף הוא מסיים, צחיין המאיה בחסי חיוורי, אני צמא למים בכוסות חרס חדשים או לבנים, ואז הוא ישתה. עד כאן סעיף שלישי לגבי שתייה מנהרות ואגמים בלילה, ועד כאן החלק השני של השיעור ראינו שלושה סעיפים לגבי סכנות שקשורות לאכילה ושתייה. בחלק השלישי בנקודותיים באמצע עמוד א', לרגע זה נראה כאילו סיימנו עם האגדתא ואנחנו חוזרים למשנה, אבל זה רק לרגע, עוד שנייה בחלק הרביעי נחזור שוב לאגדתא. בכל אופן, מה זה החלק השלישי? אז במשנה כתוב שצריך בליל הסדר לשתות ד' כוסות, וכתוב שאפילו מן התמחוי, כלומר גם אני שמתפרנס מהתמחוי, כלומר מהצדקה של העיר, אז גם לו הם צריכים לספק ד' כוסות. עכשיו שואלת הגמרא פשיטה, מה העניים לא חייבים במצוות ליל הסדר? עונה הגמרא, החידוש הוא שאפילו לרבי עקיבא, שלגבי שבת אמר עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, זה נכון לגבי שבת. אבל לגבי ליל הסדר יש כאן עניין של פרסום מניסה, וגם עניים צריכים לשתות ד' כוסות. עד כאן עיקר הסוגיה. עכשיו אם כבר הזכרנו את הכלל של רבי עקיבא, בוא נבין אותו יותר. אז מה זה אומר עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות? אז נזכיר שבזמנם ביום רגיל היו אוכלים רק שתי סעודות, בערב ובבוקר, ורק בשבת היו אוכלים שלוש סעודות, כלומר בערב, בבוקר ובצהריים, שזה מה שנקרא סעודה שלישית, ואחרי זה כמובן גם מוצאי שבת, ארוחת ערב, מלה ומלכה. ועל זה אמר רבי עקיבא, עשה שבתך חול, כלומר אל תיקח צדקה בשביל סעודה שלישית, אלא רק בשביל שתי הסעודות הרגילות. זה רבי עקיבא, ועל זה מאירים בברייתא, תנא דבאליהו, שבכל זאת, באותם שתי סעודות, שבכל זאת יעשה איזשהו מאמץ קטן, כמו שכתוב, הווי אז כנשר, שלפחות באחת משתי ארוחות האלו, זה לא יהיה סתם לחם, אלא משהו נוסף, כמו קסה דהרסנה, כלומר דגים מטוגנים, זה בסוגריים, ועד כאן החלק השלישי של השיעור, שגם עניים חייבים בדלת כוסות. בחלק הרביעי אנחנו שוב צוללים לתוך האגדתא, זה בערך בשליש התחתון של עמוד א', ולמה עוד פעם אגדתא? כי כיוון שהבאנו את הכלל של רבי עקיבא, עשה שבתך חול וכו', אז נראה באיזה מסגרת הוא אמר את זה. הוא אמר את זה במסגרת של עצות שהוא נתן לרבי יהושע הבן שלו. אז כיוון שהבאנו את זה, נביא כבר את כל העצות, ואגב זה גם נביא הוראות ועצות של רבנים אחרים, ובהתאם לזה נחלק את כל החלק הזה לחמישה סעיפים. הסעיף ראשון זה כאמור העצות וההוראות של רבי עקיבא לרבי יהושע בנו, ונראה שבע דברים כאלה. דבר אחד זה אל תלמד בגובה העיר. גובה העיר היה מרכז העיר, איפה שכולם הולכים, אם תלמד שם אנשים יפריעו לך, אלא תמצא לך איזה פינה בקצה העיר ושם תלמד. דבר שני, לא כדאי לדור בעיר שהראשים שלה הם תלמידי חכמים, כי אז במקום לטפל בענייני העיר הם ילמדו תורה. ודבר שלישי, אל תיכנס לביתך ובטח שלא לבית של מישהו אחר בלי להודיע מראש, קודם תדפוק בדלת. דבר רביעי, אל תלך יחף, זה גנאי. דבר חמישי, תאכל ארוחת בוקר מוקדמת. דבר שישי, זה הסיבה שהבאנו את כל זה, וזה עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. ודבר שביעי, כדאי לעשות שותפות עם מישהו שאתה רואה שהשעה משחקת לו, ועל זה מוסיף רב שמול בר יצחק, שלא רק לעשות איתו שותפות, אלא גם לקנות ממנו או למכור לו זה טוב, כמו שנאמר על איוב, מעשה ידיו ברכת, ודורשים על זה שגם מי שמכר משהו לאיוב וקיבל ממנו כסף, הכסף הזה היה מתברך. בקיצור, כדאי עסקים עם אנשים שהשעה משחקת להם. עד כאן סעיף ראשון, העצות של רבי עקיבא לרבי יהושע בנו. סעיף שני זה שוב עצות של רבי עקיבא, הפעם לרבי שמעון בר יוחאי. והגמרא קודם מספרת באיזה מסגרת הוא אמר לו את זה. זה היה כשרבי עקיבא היה אסור בבית האסורים של הרומאים, ובא רבי שמעון בר יוחאי וביקש שהוא ילמד אותו דרך החלון או משהו, ורבי עקיבא סרב, למרות שהוא מאוד רצה. הוא אמר לו, אני רוצה יותר ממך, יותר ממה שהעגל רוצה לנוק הפרה רוצה להניק, אבל בכל זאת הוא סרב, כי הוא לא רצה שיאסרו גם את רבי שמעון בר יוחאי. אבל אומר לו רשב"י, אני זה שמסתכן, לא אתה, תלמד אותי. ואז הוא לימד אותו, ומה הוא לימד אותו? את חמש העצות הבאות. דבר ראשון, אם ביקשת להיחנק, כלומר לתלות את עצמך, לפחות תתלה את עצמך על אילן גבוה. מה הכוונה? אם אתה רוצה ללמד איזושהי הלכה שהיא לא מקובלת ואנשים יחסו עליך, תתלה באילן גבוה. כלומר, אל תגיד את זה בשמך, אלא תגיד את זה בשם מישהו שהוא גדול ויותר מקובל על הציבור ממך, בשביל שזה יתקבל. דבר שני, כשאתה מתחיל ללמד את הילד הקטן שלך תורה, לפחות בהתחלה, מאוד חשוב ללמוד מתוך ספר מוגה. כלומר, שאין בו טעויות, כי שבשת כיוון דעל על. בגיל צעיר, אם הילד לומד איזשהו משהו משובש, זה יכול להישאר אצלו להרבה שנים. דבר שלי, השלישי, אל תבשל בקדרה שבישל בחברך, ושני הסברים למה הוא רומז. הסבר אחד, לא להתחתן עם אישה שהגרוש שלה עדיין חי, כי בזמן תשמיש היא תחשוב על הגרוש ולא עליך, לעומת זאת אלמנה היא כבר שוכחת את בעלה, זה הסבר ראשון. הסבר שני, זה שגם לא כדאי לשאת אלמנה, כי אמנם היא לא חושבת כבר על בעלה שנפטר, אבל פיזית בזמן התשמיש היא תרגיש שזה שונה, כי לא כל האצבעות שוות, וזה יזכיר לה את בעלה. בקיצור הוא אומר לו, עדיף להתחתן עם רווקה, זה דבר שלישי. דבר רביעי, יש שיטה שבה אפשר להלוות כסף ולקבל כביכול ריבית, וזה יהיה מותר לגמרי. וזה נקרא משכנתא דסורא, שזה אומר שנניח שאתה רוצה שאני אלווה לך 1,000 שקל, אז אני נותן לך 1,000 שקל, ואתה נותן לי בתמורה לבינתיים פרדס, כשהפירות של כל שנה בפרדס שוות נניח 100 שקל, ואני יושב בפרדס 10 שנים, כך שבסוף בעצם קיבלתי חזרה את ה-1,000 שקל שלי, ואני מחזיר לך את הפרדס. עכשיו, למה אני אומר שזה ריבית? כי אמרנו שכל שנה שווה 100 שקל, אבל זה רק כי ככה אמרנו, אבל האמת היא שכל שנה שווה יותר מ-100 שקל, נניח 200, כך שיוצא שלוויתי לך 1,000 שקל וקיבלתי חזרה בסוף 10 שנים 2,000 שקל, כי כל שנה קיבלתי 200, לא 100. זה נקרא משכנתא דסורא וזה מותר לגמרי. ועל זה אומר רבי עקיבא שלא רק שזה מותר, אלא זה אפילו מצווה, כי אני עושה מצווה בזה שאני מלווה לך. והוא מכנה מצב כזה מצווה וגוף גדול, אוכל פירות ולא שכר. כלומר, גם אני עושה מצווה וגם יש לי גוף גדול, כלומר הרבה כסף, ולמה? כי אני גם אוכל את הפירות וגם מקבל את השכר. כלומר, יותר ממה שכביכול מגיע לי, זה דבר רביעי, כדאי לעשות משכנתא דסורא. דבר חמישי, בלשון די דומה, מצווה וגוף טהור, נושא אישה ולא בנים. כלומר, מי שיש לו כבר בנים, והוא בכל זאת נושא אישה, הוא עושה בזה מצווה ששומרת לו על הגוף טהור, כי ככה יש לו אישה, פת בסלו, והוא לא חוטא בירורים אסורים. זו הצעה החמישית, ועד כאן חמשת הדברים שלימד רבי עקיבא כשהוא היה בכלא את רבי שמעון בר יוחאי, ובזה הגענו לשורה השלישית בעמוד ב', וזה היה הסעיף השלישי. סעיף רביעי זה 4 עצות שלימד רבי את הבן שלו. עצה ראשונה זה אל תגור בשכן ציב. זה איזשהו מקום שהיה שם הרבה ליצנות, הם לא יתייחסו אליך ברצינות, יבזבזו לך את הזמן עם שאלות שטותיות, אל תגור שם. דבר שני, אל תשב על מיטת ארמית, על מיטה של גויה, ויש 3 הסברים למה הוא התכוון. הסבר ראשון זה אל תלך לישון בלי קריאת שמע, אם אתה עושה את זה זה כאילו אתה יושן על מיטה של גויה, הסבר שני זה אל תתחתן עם גיורת, והסבר שלישי, הכוונה היא כפשוטו, אל תשב על מיטה של גויה. ולמה? זה יכול להביא צרות, כמו שבאמת קרה כמה דורות אחרי זה לרב פאפה, שגויה אחת החביאה תינוק מת מתחת לסמיכות של המיטה, והיא אמרה לרב פאפה לחכות פה רגע על המיטה, בשביל להעליל עליו שכשהוא ישב, הוא רג את התינוק. אלה 3 ההסברים, לאל תשב על מיטת ארמית, שזה הדבר השני שאמר רבי לבנו. דבר השלישי שהוא אמר לו, זה אל תנסה להבריח את המכס. עכשיו, כמובן, אם זה מכס חוקי, ודאי שאסור. אבל מה שהוא התכוון זה שבזמנם המוכסים היו לוקחים כמה שבא להם, וזה נחשב שהם גזלנים, ולכן מן הדין מותר לנסות להבריח את המכס, אבל הוא אמר לו, לא כדאי לנסות, כי אם יתפסו אותך, ייקחו לך הכל, זה דבר שלישי. דבר רביעי, אל תעמוד מול שור שחור בתקופת ניסן כשהוא עולה מהגם, בזמן הזה השטן מרקד בין קרניו, כלומר הוא מאוד עצבני וזה מסוכן. זה הדבר הרביעי, ואגב זה כיוון שהזכרנו שור, הגמרא מביאה עוד 2 דברים לגבי זה. דבר אחד, תנא רב הושעיא, מי שרוצה לשמור על עצמו כדאי שיתרחק משור תם 50 אמה ומשור מועד כמלוא עיניו. ותנא בשם רבי מאיר, דבר דומה, אפילו כשאתה רואה שור שהוא כרגע עסוק באכילה, אל תבנה על זה. מיד תברח, תעלה לאיזה גג, תעיף את הסולם, שהוא לא ירוץ אחריך, זה דבר שני. דבר שלישי אומר רב, אם שור מתקרב אליך בשביל להבריח אותו, צריך להגיד לו הן הן. זה מבריח אותו, ואגב, לאריה צריך להגיד זה זה, ולגמל דה דה, ולספינה, אם רוצים לעזור לה להתקדם, או לעזור לאנשים שמקדמים אותה, צריך לומר הילני, היה, הילה, והילו, קוליה, ועד כאן הסעיף השלישי, העצות של רבי לבנו. הסעיף הרביעי זה בערך בשליש העליון של עמוד ב', וזה לא ממש עצות, אלא יותר אגב זה שהזכרנו את הסכנה של השור, הגמרא מביאה את הבעיה עם 5 דברים שמסכנה לצרת, כלומר גורמים לצרת, וזה אור, דג, מים חיים, ביצים וקינים לבנים. זה באופן כללי, עכשיו נסביר. אור, הכוונה היא מי ששוכב על אור שלא סיימו לאבד אותו. דג, הכוונה היא מי שאוכל דג שיבוטה בימי ניסן. מים חמים זה מי ששופך על עצמו מים חמים במיוחד, ביצים זה מי שדורך על הקליפות של ביצים, וקינים לבנות זה אם יש בגד שהיו בו קינים וקיבסו אותו, אז לפני שלובשים צריכים לחכות 8 ימים, והוא לא חיכה, זה סכנה לצרת. אלה 5 הדברים שהבאי אמר. אגב, זה מביא מזרה של רב פאפה לגבי חתולים ונחשים, כידוע חתולים תוקפים ואוכלים נחשים, ויש 2 גרסאות מה רב פאפה אמר לגבי זה. לפי גרסה אחת, הוא אמר שבית שיש בו חתול, אל תיכנס לשם יחף, כי החתול אוכל את הנחשים, ואת העצמות של הנחש הוא זורק על הקרקע, ולכן זה מסוכן להיכנס יחף שלא תדרוך על העצמות. לפי גרסה שנייה, זה קצת להפך, אם יש בית שאין בו חתול, אז אל תיכנס בחושך, כי מן חתולים יש נחשים והם יכולים לתקוף אותך ואתה לא תראה, כי זה חושך, זה היה הרב פאפה. ועד כאן הסעיף הרביעי, עצות של אביי ורב פאפה לגבי דברים מסוכנים. ועכשיו, בשליש התחתון של עמוד ב', הסעיף החמישי והאחרון בחלק הזה, זה עצות של רבי שמעל ברבי יוסי, שהוא אמר לרבי, או לפי גרסה אחרת לרב. בגמרא זה מחולק לשלוש עצות, ואחרי זה עוד שלוש עצות, כאן נביא אותם ביחד. עצה ראשונה, אל תעשה מום בעצמך. מה הכוונה? הכוונה היא לא למום פיזי, אלא אל תעשה עסקה ממונית עם שלושה אנשים, כי אז יהיה להם קל לגנוב ממך, כי הם יכולים ללכת לבית. אין אחד יהיה בעל הדין, והשניים אחרים יהיו עדי שקר, וכך יוציאו ממך מה שהם רוצים. אז תעשה עסקות עם אדם אחד, עם שני אנשים, לא עם שלושה. דבר שני, אל תלך לחנות ותתחיל להתמקח איתו על סחורה, כשבעצם אין לך כרגע כסף לשלם, כי בזה אתה גורם נזק לבעל החנות, כי בגלל שאתה שם מעסיק אותו, לקוחות אחרים לא באים לקנות. זה דבר שני. דבר שלישי, קצת מפתיע במבט ראשון, אל תשמש עם אשתך בליל התפילה. עכשיו, אנחנו יודעים שזה דווקא מצווה בליל התפילה, אבל צריך לזכור שמהתורה יש הבדל בין נידה לזווה. שזווה, שזה מה שהיום כולם מחמירות ועושות, צריכה שבעה נקיים ורק אחרי זה היא תובלת. נידה לעומת זאת יכולה לראות כל שבעת הימים שלה, וממש בסוף היום השביעי להפסיק לראות, בלילה לטבול והיא תורה. ועל זה אמר רבי שמעל ברבי יוסי, כשעושים לפי דין התורה, זה קצת מסוכן, כי לפני שעה ידיין ראתה, ופתאום עכשיו אתה מניח שהיא תאורה, אולי פתאום עוד פעם תראה, לכן ליתר ביטחון, חכה היום, תראה מה קורה, ואז רק מחר תשמשו, זו הצעה שלישית. הצעה רביעית, אל תצא יחידי בלילה, זה מסוכן, יש מזיקים, והברייתא מרחיבה שזה דווקא בלילי רביעי ושישי, שכבר מקודם ראינו שזה לילות מסוכנים מבחינת מזיקים, ועכשיו קצת נרחיב לגבי זה, שמחוץ למקום ישוב, בשטח, במדבר, ביערות, שם תמיד מסוכן מבחינת מזיקים, אבל במקומות ישוב זה מסוכן דווקא בלילי רביעי ושישי, והברייתא מסבירה למה זה ככה, כי יש שדה אחת או מלאך חבלה בשם אגרת בת מחלת, שבלילי רביעי וחמישי היא ועוד 18,000 מלאכי חבלה מסתובבים בחוץ גם במקום ישוב ויכולים לפגוע במי שמסתובב יחידי. ואגב, זה הגמרא מספרת איך הגיעו למצב שזה דווקא רביעי וחמישי, כי פעם באמת כל הלילות היו מסוכנים, כי תמיד היו מלאכי חבלה, אבל אז אותה אגרת בת מחלת פגשה את רבי חנינה בן דוסה, והיא אמרה לו שאם לא היו מכריזים עליך בשמיים יזהרו בחנינה ובתורתו, הייתי פוגעת גם בך. ואז רבי חנינה מבין שזה בעצם תלוי בו, אז הוא אומר, אני גוזר עליכם שלא תיכנסו למקומות ישוב אף פעם. והיא אומרת לו, תשאיר לנו משהו, אנחנו צריכים קצת לפגוע באנשים. אז אומר לה, בסדר, אז אתם יכולים להיכנס רק ברביעי ושישי. וזה בעצם המקור שדווקא רביעי ושישי זה הלילות המסוכנים. אגב, המשך הסיפור זה שלאביי גם היה מפגש דומה עם אותה אגרת בת מחלת, כלומר שגם בו היא רצתה לפגוע, אבל אמרו בשמיים יזהרו בנחמני, כלומר באביי ובתורתו, ואז הוא הבין שזה תלוי בו, אז הוא גזר עליה שהם לא ייכנסו למקום ישוב אף פעם, גם לא ברביעי ושישי. וזה שלפעמים אנחנו כן רואים מזיקים במקום ישוב, זה לא כי הם באו בכוונה, אלא פשוט הסוסים שלהם ברחו לתוך הישוב, ולכן המזיקים נכנסו להביא את הסוסים, אבל סתם ככה, כבר אין מזיקים במקומות ישוב, גם לא ברביעי ושישי. ועד כאן הדבר הרביעי שאמר רבי ישמעאל ברבי יוסי לרבי או לרב, אל תצא יחידי בלילה. הדבר החמישי זה אל תעמוד ערום באור הנר, זה יכול לגרום לאדם להיות נכפה, כלומר יהיה לו מחנת הנפילה. אגב, זה גם אסור לשמש לאור הנר, ואגב זה גם אסור לשמש על מיטה כשבצד הרגליים של האדם יש תינוק קטן מבין שנה על המיטה, אלא אם כן הוא שם עליו יד תוך כדי התשמיש, כי אם לא, גם כאן יש סכנה שהתינוק יהיה נכפה. עד כאן הדבר החמישי, אל תעמוד ערום בפני הנר. והדבר השישי, אל תיכנס לבית מרחץ חדש, כלומר עד שנה, כי השיטה שלהם לחמם את בית המרחץ היה שמתחת לרצפה של בית המרחץ היה חלל ששם היו מדליקים אש, וזה היה מחמם את הרצפה ואת המים, ולפעמים הרצפה של בית המרחץ הייתה נשברת, ואנשים היו נופלים לתוך החלל של האש, זה מסוכן, אז חכה שנה, תראה שבנו את בית המרחץ כמו שצריך, שהוא לא נפל, ורק אז תיכנס. אלה היו שש העצות או הוראות של רבי שמעל ברבי יוסי לרבי או לרב, ובזה הגענו לשורה הראשונה בקוף י"ג עמוד א', ובזה סיימנו את החלק הרביעי של השיעור עם כל מיני עצות והוראות של רבנים. מחר נמשיך בדיוק באותו סגנון, בינתיים נעצור ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בסוגיות האגדתא וחילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו שלושה סעיפים, דבר אחד זה סגולות שונות לעיוורון, דבר שני זה סגולות שונות לעניות, כמו למשל שהמלאך של העניות אוהב בתים מלוכלכים, וסעיף שלישי ראינו דברים שגורמים לפחד לא מוסבר לאדם, כמו אדם שלא נוטל ידיים אחרי תספורת או גזיזת ציפורניים, וכמו אדם שנוגע באצבע מתחת לנחיריים, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו שלושה סעיפים לגבי סכנות שונות שקשורות לאוכל. אחד, זה לא לשים אוכל ומשקה מתחת למיטה. שתיים, לא לשתות בחושך בלילי רביעי ושישי. ראינו כמה שיטות מה לעשות אם בכל זאת הוא צמא וצריך לשתות. ודבר שלישי, לא לשתות מנערות ואגמים בלילה, זה יכול לגרום לעיוורון. וגם כאן ראינו שתי עצות מה לעשות אם בכל זאת הוא צמא, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי חזרנו לרגל לליל הסדר, וראינו שאפילו אני שמתפרנס מן התמחוי צריכים להביא לו 4 כוסות לליל הסדר, בניגוד לשבת ששם רבי עקיבא אמר, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, כלומר תוותר על סעודה שלישית, בפסח, כיוון שזה עניין של פרסום מניסה, לא מוותרים ונותנים לו 4 כוסות, זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי שוב צללנו לתוך עולם האגדתא, כיוון שהבאנו את רבי עקיבא שהוא אמר את זה בעצם לרבי יהושע בנו, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, הבאנו עוד דברים שהוא אמר, ואגב זה עוד דברים שרבנים אחרים אמרו, וראינו לגבי איזה 5 סעיפים. הסעיף ראשון זה הדברים שאמר רבי עקיבא לרבי יהושע בנו, אל תלמד בגובה העיר כי הפריעו לך שם הרבה, ואל תגור בעיר שראשי התלמידי חכמים כי מתעסקו בתורה ולא בטיפול בעיר, ואל תיכנס לבית בלי לדפוק לפני, ואל תלך יחף ותאכל ארוחת בוקר מוקדמת, ועשה שבתך חול כמו שאמרנו, ותעשה שותפות עם אדם שהשם שחקת לו. זה היה הסעיף ראשון. סעיף שני זה עוד דברים שאמר רבי עקיבא פעם לרבי שמעון בר יוחאי כשרבי עקיבא היה בכלא. אחד זה אם ביקשת להיחנק, כלומר ללמד איזושהי הלכה שלא כזה מקובלת, התעלה באילן גבוה. דבר שני, תלמד את הבן הקטן שלך מספר מוגה, שהוא לא יתרגל לטעויות בספר. דבר שלישי, לא לבשל בקדרה שבישל בחברך, ראינו שני הסברים, או לא לשאת אישה גרושה כשבעלה חי, או אפילו לא לשאת אישה אלמנה. דבר רביעי, לעשות משכנתא דסורא זה גם מצווה וגם רווח גדול. דבר חמישי, מי שנושא אישה למרות שיש לו בנים, בשביל שלא יהיה לו הרהורי עבירה, אז זה מצווה וגוף טהור. הוא שומר על הגוף שלו בטהרה, זה היה סעיף שני. סעיף שלישי זה עצות של רבי לבנו, אל תגור בשן חציב, כולם שם ליצנים, אל תשב על מיטת ארמית, ראינו 3 הסברים מה הכוונה, אל תנסה לבריח את המחס גם כשהמחסן הוא גזלן, כי בסוף יתפסו אותך ויקחו הכל, ואל תעמוד מול שור שחור בתקופת ניסן כשהוא עולה מהאגן, כי אז השור עצבני. אגב, ראינו עוד כמה דברים על שברים, זה היה הסעיף השלישי. סעיף רביעי, ראינו 5 דברים שהבאי אמר שגורמים לצרת, וזה לשכב על אור שלא שימו לאבד אותו, ולאכול דג שיבוטה בניסן, ולשפוך על עצמו מים חמים מאוד, ולדרוך על קליפות של ביצים, ולא להמתין 8 ימים אחרי שמחפשים בגדים קינים. אגב, זה גם ראינו עזרה של רב פאפה לגבי חתולים ונחשים. וסעיף חמישי, זה צוד של רבי ישמעאל ברבי יוסי לרבי או לרב, ראינו 6 דברים. אחד, אל תעשה עסקה עם 3 אנשים, יכולים לגנוב ממך בבטן ככה. דבר שני, אל תבזבז את הזמן למוכר אם אתה לא הולך לקנות. דבר שלישי, לא לשמש עם אשתו בליל תבילה, כשהולכים לפי הדין דאורייתא, שבבוקר היא עוד ראתה ובלילה היא כבר טובלת. ודבר רביעי, אל תצא יחידי בלילה גם במקום ישוב, בלילי רביעי ושישי, שאז היה רשות למזיקים להיכנס גם לתוך מקום ישוב. דבר חמישי, לא לעמוד ערום באור הנר. ודבר שישי, לא להיכנס לבית מרחץ חדש תוך שנה, שמא הרצפה תיפול לתוך האש. כל טוב בינתיים.